שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. יום שלישי, 22:00, שיעור שבועי, מפגש שבועי שלנו, פרשת בעלותך. הפרשה השלישית בחומש הרביעי. אנחנו כבר בספר במדבר, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. התחלנו בפרשת במדבר, שבוע שעבר פרשת נשוא, ועכשיו פרשת בעלותך. באמת נדמה לי שהנושא המרכזי ביותר עבורנו, אחרי הפסקת האש, אחרי הקורונה, אנחנו באמת תחושה כזאת של מה עברנו ולאן אנחנו הולכים מפה, באמת בלבול, המבצע בעזה, המהומות בערים המעורבות, נראה לי שהרבה הרבה כוח ועוצמה אפשר לקבל השבוע מהפרשה. ננסה לעשות זאת מיד, לא לפני שניתן כמה תודות וקרדיטים והקדשות. תודה כמובן לקרן דניאלי, השותפים הוותיקים שלנו, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, לעיריית ירושלים, לארגון המזרחי, וכמובן לגרובייס ספקות, יהודה ודיני גרובייס, שבלעדיהם אני מדברת לקיר לעצמי, ובזכותם אני מדברת אליכם ביוטיוב, בפייסבוק, בארץ, בעולם, ובאמת תודה לכל הצופים שאיך שהשידור עולה, מתחילים להגיד לנו, אני מרמת השרון, אני מקנדה, ככה בתגובות. אז זה כיף שאתם מגיבים ומספרים מאיפה אתם, באמת בשמחה, מוזמנים להגיב גם על תוכן השיעור. כמה הקדשות, השיעור מוקדש לילוי נשמת רינה רנה בת רומיה, הוא מוקדש ללידה קלה עכשיו, הובלה לחדר הלידה רינת בת סיגלית, בעזרת השם, בשורות טובות, בריאות, לרפואת שירלי בת חנה רחל חני, אליהו בן סעידה, יובל בת רבית, יאלי בת לינור, אסף הכהן בן לינור, אלעד בן ג'וליה, היום היה שיפור במצבו של הפצוע מהלינץ' באקו, ואיתן משה בן טל, הילד היקר ממשפחת בירן, מאסון הרכבל באיטליה. אפילו בהקדשות אנחנו רואים ככה את כל אירועי הימים האחרונים והסוערים, ואנחנו יכולנו לעשות פרשה, שבאמת לעשות שיעור שכאילו באמת הכותרת שלו זה בהעלותך, רק עלייה. הפרשייה מתחילה בבהעלותך את הנרות. בעצם אנחנו סוגרים, מי שעוקב רואה שהתחלנו מפקד בפרשת במדבר, התחלנו את הספירה, את המניעה של כולם, המשכנו גם בנשוא באיזושהי התארגנות טכנית, יש בה כמובן הרבה עומק, אבל עדיין התארגנות טכנית של חנוכת המזבח וכל הנשיאים והקורבנות, ואנחנו כאילו משלימים את זה עם אהרון הכהן. מה התפקיד שלו? להעלות, להדליק את המנורה, הכל זה סביב עבודת הקודש. אז בזה זה מתחיל, בהעלותך את הנרות והשלהבת שעולה מאליה, והמנורה, זה באמת, בהעלותך, זו תחושה מצוינת של עלייה, של התרגשות, של אור. אחר כך יש תיאור גם נפלא, הלוויים נכנסים לעבוד במשכן, אנחנו לוקחים את הלוויים, משה מסביר להם כמה תפקידם גדול, והם ככה, יש איזה, שוב, פירוט על עבודת המשכן של הלוויים. אחר כך חגיגות הפסח, פסח, כן? הם כבר יצאו ממצרים, אז מתחילים, זה פסח ראשון עד ליל הסדר שלנו, רק לפני כמה שבועות, אבל פסח אמיתי. ואז עוד אירוע משמח, מיוחד, חגיגי, קדוש, you name it, פסח שני. מי שהיה רחוק, מי שהיה תמה, אז מקבל הזדמנות, כל נושא התשובה בעצם מגולם בפסח שני. אפשר לתקן, למה ניגרע, גם אם פספסת, עוד הזדמנות להתקדש ולהתחבר. ואז מתחיל התיאור של המשכן, הכל זה כאילו אווירה של יוצאים לדרך, יאללה, קדימה. כל מה שעברנו עד עכשיו, מתחילים את המסע. אז הקמת המשכן והפירוק שלו, זה הכל לפי הענן ששוכן עליו. אנחנו יודעים שהם יישאו ויחנו על פי השם, לפי הענן שהולך איתם, עמוד ענן, עמוד האש, תיאור של כל הדבר הזה, איך מפרקים ומרכיבים. ואז פרשיית החצוצרות, סוג של, אם תרצו, אמצעי תקשורת. לצערנו, אין לנו אזעקות, חצוצרות אחרות בתקופה האחרונה. אבל יש משהו בחצוצרה, בכל הזה שקורה לנו. אם זה בשמחה, אם זה בצער, יש שם פירוט של הקול הזה, מה עושה הניגון, המוזיקה, התקיעה בחצוצרה לנפש, זה גם, שוב, משהו שאתה אתה קורא ואומר, וואו, בעלותך, 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 הכל באמת עולה, ואז יש דו שיח מאוד יפה, אפשר ללמוד רק אותו, בין משה לבין החותן שלו יתרו, שבעצם עם המילה המרכזית שם, זה המילה טוב, בוא איתנו למסע הטוב הזה, לראות את הטוב, והיית לנו לעיניים, תצטרף אלינו בעצם למסע הנפלא והטוב הזה. ואז יש את הפרשייה שנקראת ויהי בנשוא אהרון. עד היום אנחנו יודעים את זה, את הניגון אפילו בעל פה, כן, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, עד היום אהרון הקודש יוצא בבית הכנסת, הקריאה של הספר תורה, מלווה במילים הקדושות האלה, זאת האמירה החגיגית של משה על כך שאהרון יוצא, ואז יפוצו אויביך, יקומו משנאיך מפניך. באמת פרשייה שראויה לשם בעלותך, כל מה שתיארנו נפלא. אבל אז זה קורה. אז מתחילה פרשת בהורידך, כן, זו המצאה שלי. אבל בעצם יש שלושה אירועים בסוף, אגומים, מצערים, שכאילו חורגים לנו מהסדר, במרכאות מקלקלים את השמחה. תיארנו המון המון אירועים של עלייה רוחנית, של קודש, כל דבר אפשר להרחיב עליו, ופתאום קורות שלוש סיטואציות קשות, שאחרי כל ההכנות, אנחנו כבר עשינו את הנשיאים ואת הקורבנות, ויש פה בעיה, כל הבעיות הן פנימיות. זה לא שהמלאק מגיע, זה לא שאיזה אויב אחר ככה מאיים, הכל זה פנימי. הקושי שמאיים עלינו הוא קודם כל הקושי הפנימי, הקושי של הרוח. אין פה אויב חיצוני, כל מה שנתאר עכשיו, לא נובע מאויב חיצוני. במובן מסוים תמיד זה ככה. אויב חיצוני, כמובן צריך לטפל בו, אבל אנחנו יכולים חלילה להיות האויב הכי גדול של עצמנו. הדינמיקה בינינו, הרוח של העם, החזון, הדיבור, האווירה, התקשורת, מצב הרוח, הפיד, אלה גורמים, הייתי אומרת מספר אחת, לבעיות שלנו או לפתרונות שלנו, להבדיל. זו הבחירה החופשית שלנו. על זה נדבר הערב. אפשר באמת ללמוד, מוזמנים במקומות אחרים, את כל החלק הראשון של הפרשה. אנחנו נתעכב, כיוון שהפרשה מתעכבת, אז גם אנחנו נתעכב על שלושת האירועים האלה. כותב הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, האדמו"ר הקודם מסלונים, כותב הנתיבות שלום, צריך ללמוד את התלונות האלה. לא לדפדף, לא לרפרף, להתעכב, להתעמק. זה לא סיפור המעשיות, זה תורה בפני עצמה, רלוונטי לנו, רלוונטי לנפשנו. בפרט אני חושבת שוב בתקופה הזאת של בחירות לא בחירות, ממשלה לא ממשלה, אסון מירון, עזה, ערים מעורבות, אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור לנו ולהגיד לנו ממה להתרחק או מה לא. ומתוך המה לא נראה גם מה כן. אז בואו נראה שלושה אירועים, אני אומרת שוב, אני לא רוצה להגיד פדיחות או פשלות, אבל כן, שלושה פספוסים שקוראים לאבותינו ושלא יקרו לנו. אוקיי, אירוע מספר אחת נקרא לו תבערה. לא נקרא, התורה קוראת לו תבערה. זה נון צדיק, זה שם המקום. זה קרה במקום שקיבל את השם תבערה. למה הוא קיבל את השם הזה? בכלל המדבר זה מעניין. אנחנו סימנו נקודות במדבר, טובות ורעות. כאילו יש מדרשים שאומרים שאנחנו נתנו את השמות למקומות. אם היה שם טוב או היה שם רע, אם היה שם מר או היה שם מתוק. אז זה מקום שנתנו לו את השם תבערה. בואו נראה. זה מתחיל בסיפור הזה, הסיפור הראשון הוא קצת תמוה, הוא גם קצר יותר. אפילו משהו קצת מסתורי, כאילו בלי פרטים. אנחנו אולי נלך טיפה אחורה, רק נראה את הפסוקים שקודם, אוקיי? הפסוק אחד קודם, לפני שעוברים לתבערה, אומר כך, שימו לב, ויהי בנשוא אהרון, כן, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי אנחנו משלימים אוטומטית, כי מציון תצא תורה, אבל זה בבית כנסת. אבל, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. זה פסוק שמיד אחריו, המון פעמים התורה, היא מה שנקרא במעבר חד, לי זה קורה באולפן, להבדיל, אבל אתה עובר, ובמעבר חד, ובמעבר חד, אלה הם חיינו. אז מעבר חד, שימו לב הפסוק הבא, אחרי העוצמה הזאת של ארון השם, עד היום זה העוצמה של להוציא ספר תורה מן ההיכל, פסוק אחד, בלי הבדלים, בלי הפסקת פרסומות. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. וישמע השם, ויחר אפו, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. ארבעה משפטים שמתארים אירוע ראשון, הייתי אומרת חריגה ראשונה מכל הבעלותך הזה. מה קורה פה? אנחנו צריכים כמה דגשים טובים פה של רש"י, להבין את הפסוקים, להבין שוב את הסכנה בימינו. אז ויהי העם, מי זה העם הזה? מי מתלונן? אומר רש"י, אין העם אלא רשעים. כלומר, כשהתורה אומרת העם, הכוונה, מה אעשה לעם הזה? העם הרע הזה. וכשהם כשרים, אומר רש"י, קרואים עמי, שלח את עמי. עצם הדיבור הזה, העם, זה הם. מכירים את זה הרבה בפוליטיקה, הם, 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 הבייס ההוא, הגוש הזה, הם. אז על כל העם בעצם, התורה אומרת לנו, ויהי העם, זה הרשעים ולא כשרים. כשהם כשרים, התורה אומרת, עמי, קדוש ברוך הוא אומר שאנחנו שלו. אז אוקיי, ברור לנו שזה לא החלקים המובחרים בעם. ויהי העם כמתעוננים. הכף הזאת מאוד חשובה. לא כתוב ויהי העם מתלונן, הוא כמתלונן. זה לא באמת. הם עושים את עצמם. הם כאילו מתאמצים להתלונן. מכירים את זה שילד עושה את עצמו בוכה? הוא כאילו, בסדר, תמיד תבדקו אם יש דמעות. בדרך כלל, כשנדמה לך אז אין. הוא עושה את עצמו בוכה. כבוכה. אז אומר רש"י, כמתעוננים, לשון עלילה. מבקשים עלילה, האח לפרוש מאחרי המקום. הם קודם כל מסיימים את החץ ואז את העיגול. הם רוצים לפרוש מהמקום, הקדוש ברוך הוא, השם ישמור. הם רוצים לפרוש מהסיפור הזה של יציאת מצרים והמשך המסע לארץ. אז הם מחפשים לשון עלילה, אז הם כן מתאוננים, מחפשים תירוץ. ואם נקרא את הפסוקים, נשים לב לדבר מדהים. באמת אין תירוץ, אין סיבה. תסתכלו שוב, אנחנו נראה עכשיו שוב את התיאור הקצר הזה. בואו תנסו להסביר לי מה הם רוצים, מה לא מוצא חן ביניהם. ויהם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, מה הוא צועק? מה הוא מתלונן? ויתפלל משה אל השם ותשקע האש. ויקרא שהמקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. מישהו יכול להסביר לי על מה ולמה הזעקה? לא ברור. הרצח הראשון בתורה, לא תזכיר לי, גם לא כתוב בו סיבה. תלכו, תקראו שוב את הפסוקים, קין והבל. ויהי בהיותם בשדה, ויאמר קין אל הבל. מה הוא אומר לו? מה הסיבה? יש קודם את הקנאה על הקורבן, אבל בסיטואציה של הרצח, אומרים לנו פה בעצם, לא תרצח. לא להגיד לך, זה על רקע רומנטי, זה על רקע כבוד המשפחה, זה על רקע פלילי, זה על רקע לאומני, זה על רקע כלכלי, זה לא אכפת לי. על מקום חנייה, לא אכפת לי. אין לגיטימציה לרצח, לא תרצח. אז אצל סיפור קין והבל, כאילו לא אומרים לנו על מה היה הרצח. לא אומרים לנו פה בסיפור הזה על מה התלונה. כי אפשר, יש את הפרסומת מפורסמת, סתם כי בא לי לדבר. סתם כי בא לי להתלונן. הם קודם כל אומרים אוף. אחר כך הם מוצאים את הסיבה. המפורשת, בוא נגיד ככה. יש להם חשק לקטר, הם כבר ימצאו, הם ימצאו למה. האירוע הזה מסתיים. יכולנו לחתוך אותו פה באמת ולגמור את הסיפור. אבל יש פה רמז, מה שנקרא רמז מטרים. כן, אני זוכרת שיעורי ספרות בתיכון. רמז מטרים מלשון טרם, למה? כי זה סימן לבאות. אם יש אירוע כזה של תבערה, בערה, כיתור, כמתעוננים, זה לא טופל. מצוקה שלא מטופלת, ברוב המקרים, תתפרץ שוב. יש פה בעיה. מה עשינו? הדחקנו. תזכיר לי הרבה בעיות שלנו, שהדחקנו ופתאום מתפוצצות, כי לא טיפלנו בהם טיפול שורש, טיפול עומק. ולכן, פה אגב, משה עוד מאוד קשור, פה הוא מתפלל באדם, בהמשך הוא עוד עלול להביע מילים של יאוש, אבל פה הוא כאילו, הם לא מרוצים, הייתה איזה שריפה, קיבלו איזה עונש קטן, הייתה שריפה בקצה המחנה, משה התפלל, נגמרה השריפה, קוראים לזה תבערה, ממשיכים, ממשיכים ללכת. כמובן שזה ממשיך לפעפע, לתקתק באופן נסתר עד לפיצוץ הבא. מתבערה, אם אין מסקנות, אם משאירים תבערה לא מטופלת, נקבל את השלב הבא. ופה כותב לנו הרב שמשון רפאל הירש, הכל זה הרוח של העם, הרוח של העם לא טופלה. האופי של העם והאופי של משה רבנו היה פער גדול ביניהם, היה מרחק גדול ביניהם. כותב הרב שמשון רפאל הירש כך, אמנם העם יוצא למסע, אבל הוא אומר, אבל העם היה עדיין רחוק משלמות רוחנית מוסרית זו, כן, כמו של משה. ענן השם עליהם, ארון ברית השם לפניהם, אך הם לא הרגישו שזכו בחיים נעלים יותר, מלאי עושר וסובע שמחות. יש פה אדם בעצם שמלפניו ארון ברית השם, עליו, סליחה, כן, עליו ענן השם, והוא לא רואה. נשמע מוכר. אנשים שיש להם כל כך הרבה ורואים את האין ולא רואים את היש. אומר רב שמשון רפאל הירש, אמירה חשובה, אדם, זה לא מספיק שיש לבן אדם, הוא צריך לדעת ולהכיר טובה ולהרגיש בזה טעם ומשמעות ושמחה. להבין למה הוא עושה. הם לא יכולים ללכת 40 שנה במדבר, וגם לא 4 דקות במדבר, אם אין לזה טעם ותכלית, אם אין משמעות, אם אין סיבה. וזה בעצם, אני חושבת, עומק הדברים. למצוא טעם במה שאנחנו עושים, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב בחיים. שיהיה לכם משמעות במה שאתה עושה. יש משל שמאוד אהבתי, של הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, כשאדם פותח את הפה וסוגר אותו עשרות פעמים רצופות, הוא יתעייף, בואו תנסו כל אחד בבית, כן, לא לעניין לנסות פה, אבל לפתוח, לסגור את הפה. אבל אם יש אוכל בפנים, אותן פעולות, אתה יכול שעה לי לא עושה, זה לטחון ולאכול, נכון? אתה לא תתעייף, למה? כי האוכל זה טעים, יש משמעות לפעולה שלך, אז אתה בטח שהאוכל, זה כיף. ככה במצוות, אמר רב אדלשטיין, אם אדם מרגיש טעם בעשייה, יש לו כוח. ואם הוא אחד שלועס בלי אוכל בפה, כן, זה דימוי, אני חושבת, טוב, הוא עושה את זה בלי תכלית, הוא עושה את זה בלי משמעות. זה לא יחזיק בעמד. העם צריך להרגיש משמעות, כמו שאנחנו רואים מהסיפור הזה של תבערה. ושימו לב שעד היום המילה תבערה, מעניין, בקבוק תבערה בלוני תבערה. לצערנו, כן, לקחו את המילה הזאת היום להקשרים אחרים, פליליים, של אויבינו, גם מנסים לזרוע אש בקצה המחנה או בתוך המחנה. עד כאן תבערה וסיפור הזה. אני רוצה לעשות שני דברים. קודם כל להגיד שלום לכולם, כל צופנו, יש לנו הרבה צופים מלוד, בית חגי, שלום, חולון, חדרה ועוד ועוד. תודה לכל המצטרפים מהרצליה ומניו ג'רזי. הייתה שם הפגנה יפה למען ישראל השבוע, תודה לכם. ועוד ועוד, אז באמת תודה לכל המצטרפים. עכשיו, בעיקר ללוד, היינו בשבת בלוד, אני עוד אספר אחר כך בהמשך, כן? על באמת קצת לראות את לוד בעיניים, לא דרך המסכים. אני רוצה רק להגיד משהו על זה שצריך לטפל, או צריך להסיק מסקנות מאירועים. כלומר, אם קרה משהו, קרה אסון, קרה תבערה, צריך להסיק מזה מסקנות של שיפור, של תיקון. לפני כמה חודשים נפטר באיטליה, שליח חב"ד שם, הרב שייקביץ, ובעקבות זה החליטו כמובן על התעוררות, על מבצע של קבלות טובות, החלטות טובות לעילוי נשמתו, 1,000. בחור צעיר, עמית בירן, היה קשור מאוד לבית חב"ד, לקהילה המקומית, למד שם רפואה, היה מאבטח בקהילה היהודית, כמובן הצטרף בהתלהבות אל המבצע, 1,000 החלטות טובות לעילוי נשמת השליח שנפטר, והוא גם פרסם בסטטוס שלו. פרסם סטטוס, העלה, תמונה והחלטה טובה. אז הוא כתב עמית בן דן, כן? ככה קוראים לו עמית בן דן. ושני הדברים שהוא החליט עליהם זה יותר סבלנות וזמן לילדים, ולהניח תפילין כל יום. עמית היקר, יחד עם רעייתו ועוד בן, והסבא והסבתא, נהרגו לצערנו השבוע באסון הרכבל. באמת נקדיש את השיעור גם לזכרם, לעילוי נשמתם, וגם לרפואת הבן שכבר הזכרנו. אני חושבת שאתה רואה פה גם בקבלה הזאת, אני יודעת שזה פורסם, זכיתי שזה פורסם דרכי ומשם הגיע לעוד מקומות, אבל אתה רואה בקבלה הזאת בעצם דברים נורא פשוטים, אבל הכי הכי, כאילו הכי אלמנטרי והכי לא מובן מאליו. יותר זמן וסבלנות לקרובים אלינו, משפחתנו, ילדינו, הורינו, יותר זמן וסבלנות למורשתנו, כן? נחת תפילין כל יום, כל אחד והחיזוק שהוא יכול לקחת. זה הכי הכי בן אדם לחברו, זה הכי הכי בן אדם למקום. והוא קיבל זה על עצמו לא מזמן, שיהיו דברים באמת לעילוי נשמתו, אולי גם לעילוי נשמתנו פה בעולם הזה, מזכיר לנו באמת את שני התחומים בחיינו, ואיך כל אחד צריך לקבל בהם קבלה קטנה ולהתקדם. לא לעבור על פני אירועים ושהם לא ישפיעו עלינו. שם, תחשבו, רק מאיזה פטירה של שליח, שאני לא הכרתי, 1,000 איש מקבלים החלטות טובות, אולי באמת צריך לעשות את הדברים גם לזכרה של משפחת בירן. בכל אופן, בדוגמה שלנו, אני אומרת שוב, היה אירוע, היה אסון, לא טיפלו. לא לקחו החלטות טובות וקבלות טובות, לפחות התורה לא אומרת, אחרי האירוע בתבערה, ולכן אנחנו מתקדמים אל האירוע הבא. האירוע הבא נקרא קברות התאווה. קברות התאווה. אכן מצטרפים אלינו עוד ועוד, עוד מקנדה ומאשקלון ומאמינדב ומבית שמש. ערב טוב, ערב טוב ממטולה, ערב לפני המילואים, בהצלחה, משפחת שור במילואים לבארי. אוקיי, תראו, האירוע השני, אז דיברנו על האירוע ששמו תבערה, ואמרנו זה לא נגמר. אש לא מטופלת, מתפרצת. נכון. בבקשה, קברות התאווה. אגב, גם מילה שעד היום, כן, כמו תבערה, גם מילה תאווה נמצאת בעברית עד היום. והסיפור הוא כזה, שימו לב, אירוע יותר חמור. הסלמה. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ואומרו, מי יאכיל לנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה. אין קול בלתי אל המן עינינו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ואיחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. משבר לא רק שלא הסתיים, האש אולי קופתה פיזית, האש לא קופתה מבפנים, המשבר רק התחיל. יש פה שיעור עצום בתעמולה, בפסיכולוגיה, בחינוך. בואו נראה מילה מילה. קודם כל, מי זה הספסוף הזה? ממש ננתח את האירוע השני. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה. מי זה הספסוף? כותב לנו הכלי יקר, רבי אפרים מלונצ'יץ', הפרשן שמכונה הכלי יקר, לפי שסף סף, כן, הספסוף, תחשבו רגע על המילה הזאת, כאילו תקלידו אותה, תכתבו אותה, הספסוף, זה פעמיים סוף, סף סף, פעמיים סוף, ורצונם לומר כל העם הנמצא בכל סוף וסוף מן המחנה. יש פה חבורה, סלחו לי, של אנשי שוליים, של קצה, סוף סוף, לא רציניים, זה קצה החברה. אלה שם מאחורה, מדברים בבית כנסת, אלה ששם על הברזלים, אלה ששם מהשני, בקצה החברה. מצב רוחני לא טוב, שפל, אבל מה? הם גם יכולים לסחוף אחרים. אז כאילו אנחנו אוספים את כל הסופים, נכון? אם יש לך איזה נער ככה זה, אתה שם אותו, אתה מבודד. לא. פה אספו את כל הסופים, האספסוף התאסף, והוא ביחד, והאספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה. זה ההמשך. התאבו תאווה זה פעמיים השורש הזה של תאווה. זה לא באמת שהייתה שם איזה תאווה, לשומים, עוד מעט נגיע לאוכל, כן? פתטי, הפייק ניוז הזה, שהם מתגעגעים אליו. הם חשבו איך, כאילו, הם עוד פעם, הם חושבים על מה להתלונן. הרי יורד מן מן השמיים, מקבלים הכל, הם לא באמת רעבים. הם עובדים איך לייצר את התאווה. אומר רבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד, הוא אומר, התאבו תאווה. לא כתוב התאבו בשר, התאבו מים, התאבו חלב, התאבו סטייק, התאבו במבה. זה לא רעב. מה הם באמת התאבו? שיהיה להם איזושהי תאווה, שהם התלהבו ממשהו בעולם הזה. כלומר, הם, כל הסופים האלה, הספסופים, יושבים, מתאווים, למה נבקש, מה נרצה, וכמובן מה קורה, המשך הפסוק, והספסוף עכשיו בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל. נכתב בספר הנפלא שערי אהרון, שמלקט הרבה פרשנים, הוא אומר, וישובו ויבכו, תראו, התחלנו מהספסופים האלה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, לוקחים לנו את המיינסטרים, את כולם, את העם, את החזקים. מכאן ראיה שחברה רעה מזיקה. הספסוף הזה מצליח לכבוש לנו את המרכז, תעמולה בסוף, ההרס, ההסתה, ההרס, שכובש לנו את המיינסטרים. ואז מה? ביחד יש לנו כבר את הספסוף עם בני ישראל, ואז מופיעה השאלה, מי יאכילנו בשר? תגידו, אין גבול לבושה. כלומר, יש במן טעם של כל דבר. אתם מכירים את זה, ילדים תמיד דנים בזה, גם אצלנו. איזה טעם היית מבקש במן? נגן חמצוצים, קטשופ, שקדי מרק. מישהו פעם אמר לי, הייתי מבקש טעם של מן. כלומר, מה הטעם המקורי של המן? זה גם שאלה יפה, מה באמת טעמו? בכל מקרה, אין להם פה שום מחסור. הרמב"ן כותב שלא היה להם חיסרון במדבר, כי היה להם המן לסובה, והיו עושים בו מטעמים שונים, בטעם חשוב מאוד, כן? היום מבקרי מסעדות לא היו כותבים טעם חשוב מאוד, אבל הכוונה היא טעם. טעם מרומם, טעם חשוב. כן, אומר הרמב"ן, נו באמת, יש לכם את כל הטעמים, אין לכם מחסור, אתם שבעים, ואפילו זה מגוון. הנקודה האמיתית היא, לא הרעב הפיזי, אלא הרעב הרוחני, ושוב זה חוסר חיבור. הם חיים במציאות אלוקית, אבל הם עוד עמוק בעבדות מצרים. מסביר את זה רבי אברהם סבא, כתב ספר נפלא, צרור המור, בעברית יפהפייה, אישיות, באמת רבי אברהם סבא עם סיפור חיים מרתק, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל אומר לנו, צרור המור, כן? בספר צרור המור הוא כותב, שימו לב, מה הם ראו במן? מה מפריע להם במן? אנו רואים בו רעה גדולה מאוד, כי לעולם איננו תלויות לשמיים. זאת הבעיה שלהם, זה מה שמפריע. מתי ירד המן בבוקר? אולי ירד או אולי לא ירד. וכל זה היה עושה השם לנסותם, כדי שיהיו עיניהם תלויות לשמיים, ולא ישכחו אלוקי עוזם. הם לא נגד המן, הם נגד תזכורת יומית לאמונה. הם לא רוצים לשאת עיניים לשמיים, להתפלל, לקוות, לחכות, להודות. לא. הם רוצים מנגנון אחר, פחות קדוש. גדול עליהם, כל הסיפור הקדוש הזה. ואז יש מילה שחושפת שוב את העומק של הבעיה. אז אמרנו, הם, הספסוף קורא לכל בני ישראל, והם מתאבים את האהבה, והם... אומרים מי יאכיל לנו בשר, ואז מתחיל המונולוג, הפייק ניוז. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, חינם. נא להתמקד במילה חינם. מה חינם? מה חינם? עיקו אתכם. לא נתנו לכם טיט וטבן ואבנים, הורידו לכם כל הזמן את המכסה, והייתם צריכים לייצר יותר. הייתם צריכים לבנות ערי מסכנות לפרעה. עבדתם בפרך, קיבלתם מכות. לא יכולתם ללדת תינוקות, בנים, כי זרקו אותם ליאור. הצלתם בסתר נשים, ילדים. גזרות, איך למען השם אתם אומרים שקיבלתם שם חינם, אבטיחים וקישויים. חינם, אומרים לנו חז"ל, אשר נאכל במצרים חינם, חינם, רגע, עם תבן, הנה אומרים פה, עם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם. ומה הוא אומר חינם? חינם מן המצוות. שוב, הבעיה אינה המן, אלא הר סיני. הבעיה היא לא בשר, אלא המצוות. חינם. מסופר בחלק מהמקורות שחינם הם לא רוצים לברך לפני ואחרי. נכון? עדיף, זה סוג של תשלום במרכאות. זה הכוונה חינם. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא לפני שאוכלים ואחרי שאוכלים. לא, אנחנו לא רוצים את זה. לא רוצים להרים עיניים למעלה, לא רוצים להגיד תודה לפני, לא רוצים להגיד תודה אחרי. שוב, הם לא בסיפור, יש פה סיפור שגדול עליהם. ומסכמים את זה, ואתה נפשנו יבשה. שימו לב, לא הבטן יבשה, לא הפה יבש, ואתה נפשנו יבשה. יש פה רמז, מה שיבש זה הנפש. ואם הנפש לא שבעה ואין לה משמעות ושמחה ותוכן, הכל נובע מפה. זה הופך לטרנד. בהמשך כתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. הטרנד הוא לקטר. משפחות משפחות, אומר לנו רשי, נאספים ובוכים, לפרסם תרעומתן בגלוי. זה קמפיין, זה טרנד, זה אופנה. כולם אומרים, תייג טעו, תייג טעו, שתף, שתף, השטג, השטג, מן, חינם. יש כאילו מין קמפיין כזה ויראלי, כיתוריאדה, כאילו, אין, היה פה זוועה, גלגוי, בטח השטג היה חוזרים למצרים. זה התרבות. התרבות היא להתאסף מחוץ לאוהל ולבכות ביחד. משה רבנו רואה את זה בחומרה רבה. הנה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. זאת התרבות שלהם. כל אחד עומד, חשבו כל משפחה כזה, יוצא לפתח האוהל, ויאללה, מוציאים, מוציאים כיתו. אבל למי אתה מתלונן? תתלונן כלפי שמיה. כל מה שאתה בא לכעוס, תהפוך את זה לתפילה. בני ישראל, הצעקות שלהם להזכירכם, ותעל שבתם השמיימה. כשהם צועקים באמת מדויק, זה בוקע שערי רקיע, זה מוציא משעבוד מצרים. כשהם צועקים בהגדה של פסח, ונצעק, כן, אומרים לצעוק שם, ונצעק, אבל לא לעמוד בכניסה לאוהל ולקטר כל החבר'ה. אם צועקים למקום הנכון, אם מפנים את, את המצוקות שלנו לכתובת הנכונה, זה עולם אחר. תבכו, תאכיל לנו בשר, לא, כן? עכשיו העם, די מדהים באמת, שהם לא מתביישים. בעצם זה ציבור גדול, מכובד, זה כבר בני ישראל, שראו, אנשים שראו את קריאת ים סוף, ראו את עשרת הדיברות, ראו את עשר המכות, ראו את מעמד הר סיני, והם צועקים כאילו, we want בשר עכשיו, עומדים עם שלטים, בשר. מה, על זה ההפגנות שלכם? והם מוסיפים לזה נוסטליה, התרפקות, כאילו היה בלהם במצרים בית מלון, בית מרגוע, מלון חמישה כוכבים, זה היה באמת, זה אפשר לקרוא לזה עם בורח מבשורה. כי בעצם הסבירו לכם שזה לא הולך להיות חופש גדול. מהרגע הראשון נאמר, שלח את עמי ויעבדוני. נכון? כלומר, היה ברור או אפילו במפגש הראשון של משה בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. היה ברור שהולכים לעבוד, תעבדון את האלוקים ויעבדוני. יוצאים לעבוד, לא יוצאים לנופש. אבל עבודה שהיא אמיתית, לא עובדים את פרעו, עובדים את השם. ובני ישראל לא שם. או לפחות שוב אותו חלק. באירוע הזה, באירוע שמכונה קברות התאווה. אין לנו את הבערה, עכשיו זה קברות התאווה. המחנך הגדול, הרב משה צבינריה, מפיק מהסיפור הזה לקח. אני אקריא מילה מילה פסקה יפהפייה מתוך הספר שלו, נר למאור, שבו הוא בעצם מסביר לנו את עומק, שוב, את עומק הצרה, כדי שנלמד גם לימינו איך לא להיות כאלה. שימו לב. אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מלחמת עמלק, אחרי מתן תורה, יכולים אנשים לקום ולהתלונן מי יאכילנו בשר. כאילו, קראו לך את הים, אתה רוצה סטייק. משמע, הוא אומר, שיש אפשרות כזאת בעולם. אם התורה מספרת, יש כזאת אפשרות. יש אפשרות שיש כוחות עזים כאלה בפנימיות נפש האדם. אי לכך, אומר רב נריה, אל יחשוב אדם, אילו הייתי בדורות קדומים, אילו חייתי במחיצתו של פלוני, כי אז גדול הייתי. יש הרבה פעמים, היום היה לנו משה רבנו, אם היה לי הרב קוק, אם היה לי, הלו, הנה הם, היו עם משה רבנו. הרי מלמד את התורה, שאפילו במחיצתו של משה רבנו, יכולים בני אדם להישאר בדרגה נמוכה. אם אין אדם לוקח את עצמו בידיו, פותח את ליבו לקראת הדברים העוברים עליו, מסיק מסקנות מחייבות מכל המאורעות, אפשר שתופעות מרוממות יחלפו על פניו. זה ההבדל בין חוכמה לבין תורה. רעיונות יפים יכולים רבים לומר, אבל ללא הגשמה מעשית יומיומית קפדנית, זה לא, אין בזה ערך. משקל הדיבור הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת המדבר. משפט טוב. משקל הדיבור הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת המדבר. אחרי זה רק דיבור. משקל השמיעה הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת השומע. כלומר, אומר רב נריה, הם עברו את כל המסכת המדהימה הזאת, אבל לא לקחו שום מוסר מזה. המצב הזה הוא קשה מאוד. יש כותבים, המצב הקשה ביותר שהיינו בו עד עתה. בכל דור המדבר. לכן התגובה של משה היא כל כך חריפה, לא הייתה תגובה כזאת מעולם. בניגוד לפעמים קודמות שהוא תמיד מגונן, הוא תמיד הסנגור שלנו, עם העם, בעד העם, מול הקדוש ברוך הוא. מתפלל עלינו, מתנצל, מבקש רחמים, י"ג מידות של רחמים, מחפר, ובאמת סולחים לנו, צם. משהו אחר קורה פה. משה, במובן מסוים, אני לא רוצה להגיד מתייאש, אבל אומר מילים סופר חריפות. ויאמר משה אל השם, למה הרעות עלי עבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? למה שמת אותם עליי, את האנשים האלה? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדיתי הוא, אני אמא שלו, אני הייתי בהיריון איתו, עם כולם. כי תאמר אליי, שאהו וחכך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, אני כמו האבא שלו שלוקח את התינוק. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. כותב הרב שבתאי סבתו, התקופה שלו היא החריפה ביותר אי פעם של משה, אנחנו לא מכירים סיטואציה כזאת, כי ברור לו שהם לא רוצים בשר, הם רוצים משהו יותר עמוק. יש פה כשל, זה לא, אם נפתח פה המבורגריה, זה לא מה שיעזור. לכן הפתרון הוא הרבה יותר עמוק. כמובן שהפתרון להרוג חלילה את משה רבנו לא מתקבל. מה כן? יורדים פה לשורש הנקודה, מה שלא עשינו בתבערה. חינוך, חינוך ושום פעם חינוך. מה התשובה? שימו לב. אנחנו נייצר 70 מורים, מנטורים, רבנים, כלי קודש, והם ינהיגו יחד עם משה. תהיה פה מנהיגות ציבורית, יהיה פה כוח רוחני. חינוך זה לא הניסים הגלויים, להוריד מטה, להניף מטה, לפתוח את הים, להוריד את 10 דיברות. בסוף צריך עבודה יומיומית מפרכת, מחנך שיהיה עם הילד, עם המבוגר, עשרות נביאים, ממש צי, קבוצה של נביאים, יחידה מובחרת שתעזור למשה, תעזור לעם, תעזור לכולנו. שימו לב לפתרון. ויאמר השם אל משה, אספה לי. אספה לי, אומרים שהמילה אספה זה, זוכרים את המילה אספסוף. זה או אספסוף, או לאסוף נביאים. תחליט את מי אתה אוסף, מי הג'מאה. אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונסעו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדיך. אנחנו עושים לא אספסוף אלא אוספים לא משולי המחנה, פסגת המחנה. אנשים שרצו הכל בחינם, יצאו מצרים ולא מבינים מה זה בכלל יציאת מצרים, צריך לחנך אותם, חינוך מעמיק. אנשי רוח הולכים לצאת אל ההמונים, אנשי תוכן הולכים להקים גרעינים תורניים, הולכים להיות שליחים בקרב העם. אני חושבת שזה הפתרון העמוק יותר לכל בעיה. רוח, אמונה בצדקת הדרך, חזון, למה אני עושה את מה שאני עושה, ללעוס עם טעם, לחיות את החיים עם טעם. שימו לב אגב שהתורה משתמשת תמיד באוכל כדוגמה לחטא, כי זה תמיד גבול. נוח הרי שאתה, טוב, כמובן, גן עדן, החטא הראשון, חוסר יכולת לשים גבול לאכילה. נוח שאתה יין אחרי המבול, עשיו ויעקב, כל הסיפור שלו בחורה, נזיד הדשים. הכל קשור בגבולות העידון שלנו מול האוכל בעולם הזה, אבל זה כמובן רחב יותר. גבולות, מה שלי, מה לא שלי, האם אני מותר אדם מן הבהמה, איך אני מחנך את עצמי. וכאמור זה לא אוכל, כשיש לי תוכן פנימי, אני מסוגל גם להסתדר עם מגבלות בתחום האוכל. האירוע הזה כאמור זוכה לשם, ויקרא את שם המקום ההוא, קברות התאווה, זה המיתוג. יש פרשנים שאומרים שכשקוראים את זה כל שנה בתורה, זה סגולה לקבור את התאווה. קראנו את זה, ושזה יהיה באמת המקום הזה, יהיה קברות התאווה שלנו. אז ראינו פה תרבות שלמה של הספסוף, שמושך עם, שמתאווה תאווה, מחפש מה, על מה לקטר. מצליח לגרור את המיינסטרים, וכל העם בוכה למשפחותיו, זה הופך לטרנד. ראינו את משה מול כזאת רוח, כמעט הוא מתייאש, וחינוך, חינוך, חינוך, 70 אנשי חינוך שיוצאים ומלמדים את העם, אחרת זה לא ילך. זאת הייתי אומרת סיטואציה שנייה. אם בראשונה ראינו שצריך לטפל, בשנייה אנחנו מטפלים טיפול עומק. אז, צערנו, מגיעה גם הסיטואציה השלישית, לא לפני שנגיד שלום לצופינו מחוות יאיר, מחדרה, מלונדון, ועוד ועוד. תודה. כל מי שכותב, אגב, הקדשות, אני רואה שאנשים מוסיפים ביוטיוב, בפייסבוק, שהם מוסיפים הקדשות, ודאי, רפואה, לעילוי נשמת, כל השמות שאתם כותבים, הרי אני מודיעה שיעור מוקדש גם להם. אנחנו ממשיכים אל הנקודה השלישית והאחרונה במסע הזה שלנו, וזה כבר בהנהגה, לצערנו, והתורה שוב היא שקופה. מספרת לנו סיפורים שאולי לא נעימים, אולי עורך של ביוגרפיה היה מוציא את זה החוצה. לפרשייה השלישית אנחנו קוראים ותדבר מרים. זה כבר הסוף של בעלותך. שוב, עלינו, 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 ועכשיו אנחנו יורדים. תברה, כברות התאווה, ותדבר מרים. פרשייה שבעצם מפורסמת עד היום, ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. לא ניכנס לפרטים. התורה לא מפרטת, הפרשנים כמובן מפרטים, מה הם אמרו? מה מרים אמרה על ציפורה, אשת משה? כושית. מה אהרון אמר? הוא רק הקשיב. הרבה פירושים. העיקר זה, הם דיברו. הם דיברו ו... הייתי אומרת, כנראה הסתייגו, אגב, באופן אישי, לא מול כל העדה. עדיין, משם זה היה העם למשפחותיו, פה הדיבור הוא יותר אישי, בנח לאחות. עדיין יש פה נזיפה, יש פה גם עונש למרים. אלוקים קורא למרים ואהרון, נוזף בהם, אומר להם, איך אתם מעיזים לדבר על משה, בכל ביתי נאמנו. התורה אומרת שמשה, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ואז בעצם העונש מגיע, וענן שר מעל האוהל, והנה מה, מה רואים? מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אחי אהרון הכהן רואה את הצרעת על, על גופה. ויצעק משה אל השם למור, אל נער אפן עלה. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. יש פה גם אירוע קטן של רואים את הצרעת, אירוע של תפילה, כאל נער אפן עלה, משה מתפלל. מרים נסגרת, זוכרים את פרשת מצורה, נסגרת במחות הבידוד, והעם מחכה. העם ממתין לכזאת אישה דגולה וגדולה, מחכים לה שתחזור אליהם. חשבתי שהתפילה של משה, מפורסמת עד היום, קצרה, כאל נער אפן עלה, היא אולי סתם, זה רעיון שלי. לא רק על מרים, על כל האומה, על כנסת ישראל. הרי הרגע ראינו את כברות התאווה ואת תברה. אז אולי משה מרים עיניים על כל כנסת ישראל, על, כן? לא רק על אחותו, כאל נער אפן עלה, תראה מה, מה קורה. אוקיי. הסיפור הזה, התורה מנסה לצרוב אותו בזיכרוננו. בספר דברים עוד יהיה כתוב, חומש הבא, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך ותתכם ממצרים. לא רק שאתה לא מתתת, מבקשת שנזכור. הנה, עכשיו אנחנו ממש מקיימים את זה, אנחנו עכשיו זוכרים מה קרה למרים ולומדים מזה. בסוף שחרית, יש מנהג לומר שש זכירות בסוף כל יום, אני כבר כמה שנים... משתדלת לעשות את זה בסוף תפילת שחרית. העניין זה כמובן לזכור ולא רק להגיד את זה. אבל בסוף יש כזה מנהג שש זכירות, אירועים כאלה מכוננים, אחד מהם שמה, מופיע, מופיע, אנחנו אומרים את זה. אנחנו שוב אומרים, הם רק דיברו ביניהם, פתאום זה התפרסם לכל העם, כל העם מחכה, יודע שהיא מצורעת, ושוב הקשר הזה צרעת, לשון הרע, הדיבור, הכוח של הדיבור. איך מתקנים דבר כזה? אז קטונו, אנחנו כמובן לא מנתחים את האישיות של מרים בזה, אנחנו... באמת קטונו, אבל ראיתי שרבנית ימי מזרחי מכוונת אותנו אל משה ברבנו עצמו. שולחת אותנו אליו, אפרופו דיבור. היא אומרת, הפה בסוף קובע הכל. ועד שלא נלמד לדבר, אנחנו נשאר במדבר, לא ניכנס לארץ. בהתחלה, בתלונה שלהם בתברה, אחר כך התלונות בקברות התאווה, והנה עכשיו בן מרים למשה. הפירוש של המילה פה, אומרת רבנית ימי, זה גם מכפיל. פי שלוש, פי ארבע, פי חמש. הפה משכפל, הוא מעצים, מכפיל את המציאות. נגיד המציאות קצת רעה, בום, אתה יכול להפוך אותה לסופר רעה עם הפה. וגם מקצת טובה, אתה עם הפה יכול להכפיל אותה פי כמה. אז הנה, משה הוא הדוגמה, היא אומרת לנו. מהרגע הראשון אומרים על משה, ותרא אותו כי טוב הוא. הוא טוב, הוא נולד, הוא טוב. ולאורך כל הבריאה בעצם, הנה, הקדוש ברוך הוא מעיד שהוא בכל ביתי נאמנו, והוא הכי ענב. איך משה עצמו מדבר? בוא נלמד רגע מתרבות הדיבור שלו. ראינו קודם בפרשה, הוא צריך לדבר לחמיו, גם יחסים בתוך המשפחה. אישה, גבר, אח, אחות, עכשיו זה חתן, חותן. איך משה מדבר ליתרו? שימו לב. ספרו, כמה פעמים המילה טוב מופיעה פה. ויאמר משה, לחובב בן רעואל המדייני חותן משה. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו, והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב. על ישראל, ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה כתלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב השם עמנו, והיטבנו לך. אוקיי, מילה מנחה באמת שנראה לי, שגם דובר תאילנדית היה מזהה, טוב, טוב, טוב. יש לנו פה, הייתי אומרת, חמש פעמים את המילה להיטיב, לראות טוב, לדבר טוב, לשמור על דיבור טוב, על אמונה טובה, ועל רמה טובה של שיחה. זה המסר בעצם, מאז ועד היום, משה רבנו, הסיפור הזה הגדול הוא טוב. השם דיבר טוב על ישראל, הארץ הזאת היא טובה ורחבה, העם הזה הוא טוב, התורה היא טובה, המציאות טובה, אנחנו מתקדמים באופן טוב ומיטיב. זה הסוד. דיבור טוב, פותר לנו את השורש. ואם רוצים להתקדם, הרי משה אומר לי יתרו, בוא נתקדם מהמדבר, צריך לנקוט בסוג כזה של דיבור. ושוב, אני חושבת שזו תשובה לא רק ללשון הרע של מרים, אלא לכל הכיתורים הנוראים בשתי הפרשיות הקודמות. יצא לנו להיות השבוע במקום שבו מדברים טוב. הוזמנו לשבת, זכינו להיות מוזמנים על ידי עיריית לוד והגרעין התורני, ללוד לשבת, לוד הסוערת. השבת הזאת כבר היה הרבה יותר רגוע, שבת שעברה, זה האמיצים האמיתיים, אבל הגענו גם השבת. ואתה רואה אנשים שבאמת באו לעשות טוב, לפתח, לקדם את העיר הזאת, וממשיכים לדבר טוב עליה ואפילו על שכניהם, כן? כשהם לא פורעים בהם, כשהם לא ממש טרוריסטים. היינו שם שבת, נראה לכם תמונה ככה מהכניסה, המכינה הקדם צבאית, מעוז ברחוב אקסודוס, שכונת רמת אשכול, שכונה ותיקה, הייתה פעם שכונה יהודית, היום קצת פחות. ואתה רואה דיבור של אנשים שמתעסקים בבנייה. המקום הזה היה שחור מפיח של שריפה, כשאנחנו מגיעים הוא כבר לבן. מורידים חלונות כדי לשפץ, תקרה כדי להרחיב, הכל. אנחנו, איך השם דיבר טוב על ישראל, והיטבנו לך, כן? הכל זה הכיוון, אנחנו מתקדמים לטוב. וראינו שם, אני אראה לכם דוגמית מהממתקים שנשלחו, ראינו גם אנשים מתחברים לטוב הזה, מכל הארץ, אלפי, אלפי, באמת אלפי, כן? פה הילדים שלי כתבו את השם לוד, ישבנו בשבת שם, ליד החמל, איפה שכל הממתקים מכל הארץ נמצאים, אז ככה מרוב שהיו שם שקיות של במבה, כבר אפשר היה לעשות איתם יצירות. אבל באמת זה חלק מהשפע והטוב, שגם מסביב מרעיפים עליהם. אני חושבת שחלק ממה שראינו שם מאכזב, בהקשר של ריבונות, של משילות, של אכיפת חוק, צריך לטפל בבעיות, דיברנו על זה קודם, בתברה ובקברות התאווה, בעיה לא מטופלת, בסוף תתפוצץ. אם יש נשק לא חוקי לשכן שלך, והוא יורה רק בתוך החתונה הערבית, בסוף לא עלינו, זה יראה גם עליך. אתה צריך לטפל בבקטב הראשון, בקבוק תברה הראשון, ולא בעשירי. בהפרת חוק לפני 5 שנים, ולא עכשיו כשהכל מתפוצץ, לטפל. אבל איך לטפל? זה שורשי, זה עמוק, ובעיקר מתוך ראייה של טוב, עם כל המורכבות הבאמת באמת לא פשוטה. והיו לנו שם המון רגעים לאורך השבת, המון רגעים מיוחדים, מרתקים. אחד מהם, אני זוכרתי ככה, התלבטתי כל השבת, מה? המון מחשבות, מחשבות, מחשבות. ואז בסוף סעודה שלישית, בירכתי ברכת המזון ושמתי לב לפסוק האחרון. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. מתוך העוז, כלומר ביטחון, אמונה, צדקת הדרך, ומתוך העוז, אז גם ברכת שלום. ואני חושבת שזה המשוואה לכל מה שקורה עכשיו ברחבי הארץ. טוב, לסיכום. פרשת בעלותך מציגה בפנינו גם רגעים של בהורידך. דיברנו על שלושתם, שימו לב, כולם דיבורים, בלי מעשים, אבל דיבור משמעותי, איך מדברים? לא עשו פה כלום, רק כיתרו, רק דיברו. זה לא רק. זה הכל זה הרוח, אי אפשר להתקדם בלעדיה, והכל זה פנימי. שום אויב חיצוני לא עומד בשער. עוד לפני חמאס, עוד לפני חיזבאללה, אנחנו, רוחנו, עצמנו, זה חשוב. אז לסיכום דיברנו על תבערה, על הצורך לטפל בשעמום, בחוסר משמעות לא מטופלת. קברות התאווה, הפתרון הוא מחנכים, אנשי רוח, לרומם את הרוח, את התודעה, את צדקת הדרך. ותדבר מרים, דיבור טוב, דיבור מיטיב, בהנהגה שלנו וגם בינינו. לבין עצמנו. גם החטאים שלנו הם חלק מהתורה שלנו, שנזכה ללמוד וגם ליישם את הלקחים. תודה רבה לכם. תודה, תודה. לפני סיום נראה לכם את השקף עם הפרטים למי שרוצה לעקוב, כי כרגיל, תמיד תוך כדי שיעור. אז רגע, מתי השיעור הבא? אז איך אני מקבל פה? אז איך אני מקבל שם? זה ישלוח לך. אני פה, אני שם. אז שימו לב, אתם רואים עכשיו על המסך את הדרך לקבל את כל השיעורים באופן קבוע, את החלק היומי, את כל ה... אינפורמציה, שמנו בו מספר אמריקאי, מספר ישראלי, לטובת גם החבר'ה מחול. תודה רבה, תודה על כל הברכות פה מהארץ, מהעולם, וישר כוח להתראות בשמחות, בשקט ובשורות טובות. לילה טוב, וכן אפשר להגיד גם שבת שלום. להתראות, תודה רבה.